סירוב משכנתה לאחר קבלת אישור עקרוני זו תופעה מסוכנת שמסכנת אתכן ואת הנכס שאתם מעוניינים לקנות. במקרה הטוב זה יעכב אתכם. במקרה הרע זה יגזול מידכם את הנכס שרציתם לקנות אם העיכוב יהיה רציני מדי. ובמקרה הנורא ביותר אתם תצטרכו לשלם כנסות בעקבות פיגורים על תשלומים שהתחייבתם בחוזים למסור במועדים מסוימים. הסיבה, אתם מקבלים אישור עקרוני על משכנתה מהבנק, ויוצאים לדרך, מחפשים נכס, מאתרים נכס, חותמים על הנכס ומתקדמים בתהליך, ואז הבנק דופק לכם, סטופ, ומספר לכם שהאישור העקרוני היה רק עקרוני, ואישור אקטואלי אתם לא יכולים לקבל. או לפחות, תקוו שהמסר הוא שאתם לא יכולים לקבל כל כך בקלות, אבל שיש אור בקצה המנהרה ובסוף תקבלו אישור למשכנתה. בעיקר חשוב להבין מה זה בעיקרון אישור עקרוני. כל מי שמעוניין לרכוש נכס פונה לבנק, מגיש בקשה, טלפונית, באינטרנט או פנים אל פנים מול נציג מטעם הבנק באופן אישי, למשכנתה ובבקשה פרטיו האישיים ומידע מלא על מצבו הפיננסי ועל התנהלותו הכלכלית. הבנק בשלב הזה יעכל את כל הנתונים שקיבל, מידע על הנכס, הכנסות חודשית נטו של הלווה, או שני בני הזוג, הוצאות, הלוואות, סכום משכנתה מבוקש ועוד. בסיום התהליך הבנק מספק ללווה לעתיד אישור עקרוני. האישור הזה בעצם יוצא מהבנק ואומר ללווה, בחנו את הבקשה שלך למשכנתה ואת כל הנתונים, ועקרונית, אנחנו מסכימים לתת לך את ההלוואה. עקרונית. זו מילת המפתח. אולי בהמשך התהליך נגלה שהסתרת משהו, הלווה, מאיתנו, הבנק? אולי. אולי בהמשך התהליך בחקירה לעומק של הנתונים נגלה דברים שעשויים להפריע לנו לאשר לך את המשכנתה בפועל? אולי. אולי ממועד האישור העקרוני ועד שבפועל תצטרך את המשכנתה דברים השתנו? תפוטר מעבודה? הנכס ישתנה או ישתנה ערכו? אולי. הבנק משחק על המילה עקרוני כדי להגדיר באופן לא מחייב את האישור שהוא סיפק. יחד עם האישור העקרוני הלווה יתבקש מהבנק לבצע עוד מספר דברים, ויבצע עוד כמה בדיקות משל עצמו, הערכת שמאי על הנכס, אספקת מסמכים על הערות עזרה או רישום בטאבו, בדיקת דוח נתוני האשראי של הלווה הפוטנציאלי, דוח ה-BDI שלו, וכדומה. ומהצד השני, עומד לווה מבולבל, תקוע בין הפטיש לסדן. מצד אחד הוא רוצה, או חייב, להתקדם עם רכישת הדירה, ומן הצד השני, הבנק מערים עליו קשיים וחוזר בו מאישורו לספק לא משכנתה. לפעמים הבנק עדיין יעמוד מאחורי מילתו העקרונית, אבל פשוט יחזור בו מסכום המשכנתה או מהריביות שנתן באישור העקרוני. הדין של הורדת סכום ההלוואה הוא כמעט כדין של אי אישור המשכנתה, מאחר ובשורה התחתונה, ללווה לא יהיה מספיק כסף כפי שהוא תכנן. במידה שהבנק מתחרט רק על הריביות שנתן באישור העקרוני, המצב הרבה יותר טוב. ריביות זה משהו שנתון למיקוח ובכל מקרה כנראה שקיבלתם ריביות לא אופטימליות בכלל באישור העקרוני, ותמיל משכנתה שאוזן למערכת רק כדי לצאת ידי חובה ולהוציא לכם אישור עקרוני. סירוב משכנתה לאחר אישור עקרוני. למה זה קורה? אם תדעו מהן הסיבות שבגללן הבנק חוזר בו מהאישור העקרוני שמסר לכם, תוכלו גם להיות מוכנים מראש לסירוב משכנתה אחרי אישור עקרוני ולהיערך מראש. או לצמצם את הסיכוי שמשהו כזה יקרה. הסיבות שבגללן הבנק חוזר בו מהאישור העקרוני שמסר יכולות להיות. הגשת בקשה לאישור טלפונית או אונליין. בימינו ניתן להגיש בקשה לאישור משכנתה טלפונית או באינטרנט. כאשר תגישו בקשה למשכנתה באופן הזה, הבנק ייתן אישור עקרוני על סמך המילה שלכם, ולא על סמך מסמכים פיזיים שמתעדים ומוכיחים את הטענות שלכם. עכשיו, אני לא אומר שאתם שקרנים אבל רק אולי שאתם לא יודעים מספיק טוב. אתם תשאלי להכנסות שלכם נטו ואולי לא תיתנו סכומים מדויקים. אתם תתארו את הנכס ואולי לא תדייקו פה ושם. אתם תשאלו בנוגע להתחייבויות, הלוואות ותשלומים ואולי תשמיטו הלוואה או התחייבות ששכחתם לגביהם. אתם תקבלו אישור עקרוני ולאחר שהבקשה שלכם למשכנתה תבחן לעומק. כשתספקו תדפיסי עובר ושב, יתרות של הלוואות וכדומה. הבנק יגלה את הדיוק בפרטים שמסרתם, בכוונה או בשוגג, ויחזור בו מהאישור העקרוני שמסר לכם. חשוב להבין, אישור עקרוני שניתן לכם באופן אישי מבנקאי בפגישה, הוא אינו זה לאישור עקרוני שניתן לכם אחרי שמסרתם פרטים טלפונית או בטופס מקוון. שני המסמכים נראים אותו דבר, אבל האחד הרבה יותר עקרוני מהשני. קחו את האישור העקרוני שקיבלתם כתוצר של טופס מקוון או שיחה טלפונית בערבון מוגבל. תקלה עם הנכס שאתם מתכנים לרכוש. אחד הדברים שהבנק בודק אחרון, באופן טבעי, זה הנכס עצמו שאתם מתכנים לרכוש. אין אפשרות לחקור בזריזות ולאשר את הנכס על כל סעיפי האישור הדרושים. הבנק חייב לוודא שאין חריגת בנייה, שמה יצריך לאשר את שווי הנכס ושאין בו כשלים חמורים, שיש לנקס את כל האישורים הדרושים, היתרים ומסמכים, וזה חייב להגיע אחרי האישור העקרוני, אחרת אף אחד במדינה לא יצליח לקנות שום דירה. המון פעמים אתם מקבלים אישור עקרוני אפילו עוד לפני שיש לכם נכס ודאי לרכישה, כשאתם עוד מחפשים או מתלבטים בין מספר נכסים. מומלץ להזמין שמאי מטעם הבנק אם הבנק דורש זאת עבור הנכס שאתם רוכשים לפני החתימה על חוזה הרכישה. אחרי החתימה כבר אי אפשר לחזור אחורה. המצב משתנה אחרי האישור העקרוני. לא פעם קורה שהבנק נותן אישור עקרוני, ואחריו הסטטוס שלכם או של משהו קריטי בחיים שלכם משתנה. פוטרתם, עברתם לעבודה בהיקף משרה נמוך יותר, התפטרתם או שביצעתם רכישה הכרחית גדולה במכה או בתשלומים? זה אומר שבין הזמן שקיבלתם אישור עקרוני ועד הזמן שבו אתם מעוניינים לקחת את המשכנתא בפועל, המצב הפיננסי שלכם השתנה משמעותית. או שההכנסה שלכם נטו קטנה משמעותית, או שההוצאות שלכם גדלו, או שהיה שינוי בהון שלכם. לפעמים אפילו מצבכם הפיננסי נשאר זהה, אבל חזר לכם איזה צ'ק או שניים בגלל שלא שמתם לב. מסגרת העובר ושב שלכם לא הייתה מספיק גבוה והצ'ק גרם לחשבון לחרוג מהמסגרת. צ'קים שחוזרים נכנסים כסעיפים שליליים בדוחה, BDI שלכם ויכולים למנוע ממכם לקבל משכנתה, גם אחרי האישור העקרוני. חשוב להבין שבזמן קבלת אישור עקרוני הוא ניתן על סמך בדיקה עדכנית, וכשתרצו לקבל את האישור האקטואלי, תתבצע אותה בדיקה שוב, מחדש. אם המצב ישתנה, הבנקאי יבחין בכך ועשוי לסרב למשכנתה שלכם. ברמת העיקרון, אישור עקרוני תוקפו ל-24 ימים, ותכלס? כמעט אף אחד מאיתנו לא מאשר משכנתה או מושך את הכסף זמן כל כך קצר אחרי קבלת האישור העקרוני. איך להימנע ממצב שבו הבנק מסרב לתת לכם משכנתה אחרי שהוא סיפק לכם אישור עקרוני להלוואה? קחו אישורים עקרוניים ממספר בנקים במקביל, אל תסתפקו בבנק אחד בלבד. כאשר יש בידיכם מספר אישורים עקרוניים ממספר בנקים במקביל, יש פחות סיכוי שכולם יחדיו יחליטו לא לכבד את העיקרון שמאחורי האישור העקרוני, כך שאם יש לכם שלוש אישורים עקרוניים משלוש בנקים במקביל, ושניים מהם החליטו שהעקרוני לא הפך לאקטואלי, עדיין יש בידיכם אישור עקרוני שיאושר באופן סופי. בכל הנוגע לסעיפים שליליים בדוח נתוני האשראי, דוחה, BDI שלכם, הדוח נחקר אחרי האישור העקרוני אבל אתם יכולים לצפות את הסירוב המתקרב מראש. אם יש לכם ספק, אפילו הקל ביותר, או שיש לכם איזה זיכרון מעומעם לצ'ק שחזר פעם בטעות ועשוי להוות בעיה, הוציאו עבור עצמכם את דוחה, BDI של עצמכם, וחיקרו אותו לנקודות כשל. כמעט כל סעיף שלילי ב-BDI שלכם יכול להוות סיבה לסירוב משכנתה. מצאתי סעיף שעלול להפריע לכם לקבל משכנתה אחרי קבלת האישור העקרוני? נסו לטפל בכך. בכתבה היהודית לדוח BDI כללתי מספר שיטות להתמודדות עם סעיפים שליליים. אבל סביר להניח שעבור חלק מהסעיפים תדרשו לי קצת זמן כדי לטפל בעניין, זמן שאין לכם, והייתי ממליץ לקחת איש מקצוע שמתמחה במחיקת סעיפי BDI. אם אתם מודעים לכך שיש סיכוי שמשהו כזה עלול לקרות, שתחוו מהבנק סירוב משכנתה לאחר אישור עקרוני מכל סיבה שהיא, אני ממליץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות. פרשו בפניו את כל הקלפים ושתפו אותו בנקודות הכשל. ושמעו את חוות דעתו המקצועית. פגישת ייעוץ ראשונית עם יועץ משכנתאות היא ברוב המקרים חינמית ולא מחייבת, למרות שכמובן שהמטרה של היועץ הוא שתמשיכו איתו במסלול למשכנתא ותסגרו איתו עסקה כולל שכר טרחה גם עבורו. הכינו כסף עבור הוצאות נלוות בצד. חלק מהסירובים אחרי קבלת אישור עקרוני מגיעים כי אחרי האישור העקרוני צריכים עוד לממן שמאי, שכר טרחה ליועץ משכנתאות או יועץ מכל סוג אחר, לסגור איזו הלוואה או חוב קטן כדי שלא יפריעו למשכנתא וכדומה. וההוצאות האלו שבין האישור העקרוני לאישור האקטואלי משנות את הפרופיל הפיננסי שלכם מול הבנק, ומורידות את כמות ההון העצמי שיש לכם. לסיכום, סירוב משכנתא אחרי האישור העקרוני זה מסוכן מאוד. חשוב להבין שאישור עקרוני, כשמו כן הוא, רק עקרוני ולא סופי כלל או כלל. לפני שאתם ממשיכים, חותמים ומתקדמים ברכישה, חשוב לוודא שהאישור העקרוני יהפוך לאישור אקטואלי. כדי להימנע ממצב שכזה, אני ממליץ להגיש בקשה למשכנתא פרונטלית עם כל המסמכים הדרושים וההוכחות, ולא לבצע הגשה אינטרנטית או טלפונית על סמך המילה שלכם. שמאי לנכס ובדיקות תקינות למיניהן, היתרים, הערות אזהרה וכדומה, בצעו בהקדם האפשרי. בתקופה שבין האישור העקרוני והאישור הסופי, אתם צריכים לדאוג להישאר במצב פיננסי זהה, אם זה אומר לשמור על מקום העבודה שלכם, ההכנסה שלכם, ההוצאות שלכם וההון שיש לכם. בכל מקרה, יש להוציא אישור עקרוני ממספר בנקים במקביל, לשמור כסף בצד קצת להוצאות שבין האישור העקרוני לאישור הסופי, לוודא שדוח ה-BDI שלכם נקי מהפתעות, ולעבוד מול אנשי מקצוע במידה וה-BDI שלכם דרוש ניקוי או שעשויה להיות בעיה כלשהי באישור המשכנתא שלכם.